של המתי קולנוע, למדתי מיניות בריאה, ולמדתי לקום מכיסא הגלגלים, וללכת מחדש. הבנתי שיש לי הרבה מה לומר. ובפרופה זה הסימון דה בבואר, אני לא נולדתי רון הסופר, אני הפכתי לרון הסופר. אז יאללה, בואו נתחיל.
אבל אנחנו מקליטות כבר?
כן, עכשיו טוב. נתחיל. אוקיי, אז נכנסת לכאן בעינת פישביין. אישה יפה, טוב. לא צעירה, מקועקעת.
אני אמורה להגיד על עצמי, אתה לא צעירה.
אני פה.
אוקיי.
אבל אני רוצה לראות לשמוע ממך.
כי לא תאהבת את זה, אתה למשוך תשומת לב.
עוד כן הייתו, אני מושך את תשומת לב.
אוקיי.
אז אני יכולה להגיד שאור על עצוב, וכל מסתכלים עליי, כל מרחמים עליי. או שאני יכולה להגיד, איזה יופי, כל מסתכלים עליי, כל המפים עליי.
ואת מצליח, זה מחזיק לך ככה כל היום? חלק.
עד שזה לא. אבל סתם, אז אני אשמח לשמוע ממך על החשיבות של המראה החיצונים בשבילך. של המראה, של הבגדים, של כל הקעקועים שלך, ותספרי לי גם על המשמעות של הקעקועים.
אז קודם כל, משמעות של קעקועים לדעתי לא אומרים, אומרים מה את רואה בזה, אבל אני בכל זאת אספר לך על חלק, איפה זה פוגש אותך בדיוק. זה את מזהה?
אוי, כן.
הלוגו של המקום הכי חם בגיהנום. כן. אז ככה, אז אני מקדישה הרבה מאוד מקום וחשיבות למראה החיצוני. את יודעת, אני יכולה להגיד, לא, לא, זה לא חשוב לי, זה ממש חשוב לי. ובתוך זה מאוד מאוד חשוב לי עניין הבגדים. יש לי ארון בגדים, את מוזמנת אליי הביתה לראות. אני, זה רק אורחות מיוחדות, אני פותח.
את כמה שאלה הבגדים?
שאלה טובה לילדות שלי. לא, לא נקודה, רק שצריך, כן, אני משאילה כשצריך, לא, הם לא מסתובבים ברחובות, בואי נאמר, מדובר באוסף. אני חושבת, קודם כל, אני ממש מרגישה שאני קמה בבוקר, והרבה פעמים המצב רוח שלי הוא כמו שאני נראית, או כמו שאני מרגישה שאני נראית, כי נגיד עכשיו, את החמאת לי ותודה, אני ממש מרגישה שאני, קודם כל, אני מגיעה מבית ספר, לימדתי היום ברוגוזין, שיש שם למורים, לא תלבוש את החידה, אבל קוד לבוש כמו לתלמידים, וצריך לבוא עם מכנסיים ארוכים ועם נעליים לא סגורות, אבל לא עם כפכפים.
יפה.
יפה, כן.
אגב, בדרך כלל זה לא ככה בבית הספר.
אני לא יודעת, אני מלמד גם בגימנסיה, שם באמת, אם תלבש, תסתכלו עלייך מוזר, כאילו תבואי עם חזייה יותר הגיוני. ואז אני, וגם עם טישרט יחסית ארוכה ולא עם גופיות כמו שאני רגילה, ובימים אלה אני הרבה הרבה יותר נוח להסתובב עם חצאיות, או עם סמלות, או עם גופייה שהיא יותר צמודה, או מכנסיים קצרים וקפקפים, ובטח לא ככה. אז אני כולי מרגישה היום כזה חצי תלמידה בעצמי, ולא מתה על זה. ואכן התחושות בהתאם, זאת אומרת, אני כן חושבת שזה לא רק הבגדים, אבל איך שאת ה-good hair day, bad hair day, כל השטויות האלה לגמרי עובד אצלי. ואני כאילו חושבת על זה הרבה, על כל העניין של להתלבש, אז חשבתי על זה שבאמת נשים מהדור שלי, אני בת 56 עכשיו, היה לנו, אני ממש זוכרת מהצבא שלי וזה, כאילו להתלבש, זה היה מין טיפה להסתיר את עצמך, טיפה להחביא את הגוף שלך, ללבוש משהו שהוא גדול יחסית וזרוק, ועושה מין סילואטה כזאת של גוף דק ונערי, והשחור כמובן המדובר, זה אנחנו, זה הדור שלי, זה עם כל השחור. עכשיו אני במקרה עם טישרט שחורה, אני ממש ממעיטה עד כמה ש... כאילו יש לי סמלות שחורות וכאלה כמובן, אבל ממעיטה בללבוש שחור. זאת אומרת, ממש בשנים האחרונות לימדתי את עצמי ללבוש יותר, להכניס חולצה למכנסיים, ללבוש יותר צמוד, יותר נשי, הגוף פחות נערי, ללכת עם זה, לתפוס את המקום שלי במרחב ככה, ולא להתחבא. בעיקר אני חושבת שאחת הבעיות שפה בארץ שלנו זה ההתחבאות הזאת, ואני שמחה לציין שהבנות, הבנות שלי, שבנות 20, 17 ו-14, אבל אני לא מדברת עליהן. אני מדברת על בנות אחרות, שאני רואה שמתלבשות עם החולצות בטן וחזיות כאלה, שאני לא מבינה בכלל מה זה, למה זה בגד לפעמים, ומכנסיים ועם הבטן בחוץ והכפלים, ואני כאילו לא רואה גם את, עם כל מה שאומרים, לא רואה את טירוף הרזון הזה, נגיד אצל נשים בנות 20, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. זאת אומרת, אני כאילו משהו הרבה יותר פתוח ופרוע וחושני ומהמם מהצורך שלנו להיות כזה רזות ומוחזקות ולובשות שחור. אז אני נסה גם להיות ככה, אבל עדיין לא תתפסי אותי עם הבטן בחוץ, בואי לא נגזים. בים, בים כן.
אני חושבת שגם מבחינתי איך שאני רואה את זה הבגדים, זה סוג של סי, זה סוג של אמירה, אז אני בבקרים כזה כן חשוב לי אוקיי רגע, שנייה. גם את יודעת, גם בגלל שיש לי עוזרת, אז אני משגעת אותה. רגע שנייה, אני רוצה את המכנסיים האלה עם החולצה הזאת. לא, רגע עם הגרביונים האלה, זה יותר מדהים. רגע שנייה, לא, לא, לא.
ואת מתייעצת איתה, יש לה סי גם? כי אני מאוד מתייעצת עם אנשים אחרים.
היא נורא מפחידה אותי.
נורא מקסימה, מה מפחיד בה? את לא נראית לי כזאת צייטנית וכמו אהרונה.
כן, הייתי, אני מאוד צייטנית. בעיקר לידית.
אני המראיינת פה, אני מזכירה לך.
ובאמת, גם אני מאוד אוהב ללכת עם חולצות פוליטיות, שזה להלן, לבשתי לכבודך.
שכתוב, I can't breathe.
כן.
וזה?
שזאת חולצה שג'ורג' פלויד, כשעוד, את יודעת, עוד בתקופה היא, אז לפני מיליון שנים, בעולם גם היה אנשים שהם, שלא רק ישראל היו הרעים, היו עוד אנשים זקנים בעולם. אז ג'ורג' פלויד היה גבר שחור שנרצח על ידי המשטרה, והמילים האחרונות שלו היו, I can't breathe.
נכון, בזמן ששוטר ישב עליו וחנק אותו למוות. ניגרס, ומה אני אמרתי לך, שאת לא יכולה להגיד ניגרס, את יכולה להגיד נכים.
זהו, קוראים, לכם אסור להגיד נכים.
לא סתם, אני אמרתי נכים, אמרתי אנשים עם מוגבלויות, ושחורים בארצות הברית.
כן, אמרתי, לא מבינה למה שחורים, זה בסדר. למה להגיד לבן אדם שהוא שחור, זה בסדר. ולא להגיד
אני חושבת שזה
מניגריה.
אבל לא כולם באו מניגריה, ואם הוא בא מגאנה, אז תקראי לו גאניז.
אוי, גאניז, חמור.
חמוד, כן, ממש אני בטוחה שיושבים השחורים באמריקה ומחכים עכשיו להגדרה חמודה.
אני בטוחה.
משל עצמם.
שבקים מקשיבים לפודקאסט שלנו.
כן, הלוואי.
וכזה, וואלה, לא חשבנו את זה, דווקא חמוד גני.
כן, גני. בכל אופן, החולצה מאוד מרשימה, אבל יכלנו לעשות לך אותה גם, את יודעת. זה מזכיר לי שדיברנו על בגדים, שאת המפגש הראשון שלנו כנראה היה בהפקת אופנה. מאוד יפה, שדנה דימנט עשתה למקום הכי חם בגנום, וזה היה עם חולצות של המקום, מה שזה אומר שזה היה ב-2015, כשהוצאנו את החולצות הראשונות, וזו הייתה הפקת אופנה שאני חושבת שהיא קצת הקדימה את זמנה, כי אחר כך כולם רצו גם לעשות יפה כמונו, אבל אנחנו עשינו ראשונים, עם אנשים עם מוגבלויות שהצטלמו, ואת הצטלמת שם, זה היה מאוד יפה.
המקום הכי חם בגיהנום, כאמור.
לא, לאורך השנים עבדו שם הרבה אנשים, כתבים, עורכים, עברו באמת אנשים רבים ומאוד מאוד מוכשרים. אבל עד שהעברתי אותו לידי עמותת שקוף, בינואר 23, בעצם שאני הבן אדם היחיד שעבד שם את כל הזמן הזה, המקום היה בבעלותי. זאת אומרת, יסדתי אותו, ניהלתי אותו, מימנתי חלק, או את כולו, ובהמשך חלק ממנו, כי חלק הפך להיות במימון של הציבור, במשך 10 שנים, כן, קצת יותר, עד ינואר 23, ואז עזבתי, העברתי אותו, הם המשיכו לנהל אותו ולממן אותו, שהוא במימון של הציבור, אבל יותר נרחב, והמשכתי לעבוד שם כשכירה, לכתוב שם. זו הייתה תקופה, התחלתי, הפסקתי.
את אוהבת לראות אותו עכשיו. וואו,
וואו, אני לא יכולה לתאר לך כמה אני גאה לראות אותו עכשיו, ובאמת, את יודעת, זה גם בהשוואה למקומות אחרים שעבדתי בהם ועזבתי והייתי מזוהה איתם והכל, כמו עיתון העיר בסוף שנות ה-90, שאחרי שעזבתי אותו, הייתי רואה את העיתון יוצא ביום שישי בלי השם שלי, היה לי שחור בעיניים, כי לא יכלתי לשאת אותו, והמדור שכתבתי שם, התל אביב עם החדשים, הוא המשיך להתפרסם, זה היה, לא יכול לתאר לעצמך כמה, נורא זה היה לי.
רגע, מה זה המדור הזה?
אבל אני רק אסיים ואגיד שהמקום לעומת זאת, אני כל כתבה שם שאני רואה, והוא מדהים. זאת אומרת, הוא באמת עומד עכשיו בחזית המאבק על עיתונות שהיא עצמאית, ושהיא מספרת הסיפור, ושהיא מתנגדת לזוועות שקורות פה, ומציבה אלטרנטיבה והכל, וכל פעם שאני רואה אותו, אני גאה כמו שאני רואה את הילדות שלי. ולראיה, נחזור לקעקוע של החם. כן.
נתנו פה קעקוע. כן. עם הלוגו של המקום הכי חם בגנום. המקום, רגע, 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 רגע. בואי, תספרי לי, תספרי על הביטוי המקורי של השם.
של השם.
אני זוכר שאני בהתחלה כזה, המקום הכי חם בגנום, אני יודעת, אני דתל"שית, אז אני כזה, לא, גנום, לא.
כן, כן, דתיים. כן, תקשיבי, אמרו לי הרבה, הדעות לא יכולה להגיד שנחצו, אבל נחלקו בין אנשים חשבו שזה שם מעולה, ובין אנשים חשבו שזה שם זוועה. לקהל דתי הוא פחות מדבר, אבל אני חושבת שאני יכולה היום להגיד, לא שלא רצינו לפנות, עשינו הרבה ניסיונות לפנות להרבה מאוד קהלים, וראינו את עצמנו כקול של כל הפריפריה, כולל הפריפריה החרדית, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה לעיתון, לכלי תקשורת כמונו, באמת לייצג ולתת קול לקהילה שהיא כל כך שונה, ויש כלי תקשורת אחרים, הלוואי שהיינו יכולים. אז המקום הכי חם בגיהנום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על ניטרליות. זה משפט שמיוחס לדנטה, מהמאה, לא זוכרת איזה, 15-17, אבל בעת החדשה מי שאומר אותו זה מרטין לותר קינג, בנאום ב-1967, בזמן מלחמת וייטנאם, ויש באתר את הציטוט המלא, המקום הכי חם בגיהנום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על ניטרליות, יש תקופות שבהם שקט הוא בגידה. הוא אומר את זה מרטין לותר קינג בקולו. עכשיו,
וואו, כל כך רלוונטי להיום.
סביב המוטו הזה, הקמנו אותו ב-2013. תחשבי היום, זה כאילו רק עולה, ואת לא מבינה כמה זה היה נכון אז. זאת אומרת, את מבינה כי את יודעת, כי את חיה פה ואת יודעת היטב, אבל זה היה כל כך מדויק אז, כל כך מדויק, כל מילה וזה, וזה רק הולך ונהיה הרבה, כאילו, את יודעת, הלכתי אתמול להפגנה, נסעתי אתמול להפגנה, לא, הלכתי להפגנה בקפלן, לא נסעתי, היום חשבתי לנסוע לירושלים, במקום זה באתי אלייך לכאן, ואני, לא, זה בסדר, אני, יש, נראה לי עוד יהיו כמה הפגנות, אני אספיק איזה, ואתמול פעם ראשונה אחר, יש לי מלא טישרטים של הפגנות שהבת שלי יוספת, אני כל פעם לוקחת ממנה, ואתמול פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן הלכתי עם המקום הכי חם בגיהנום, ואתמול כזכור לנו, זה היה אתמול שלשום, היום שבו התחילה הכניסה לעיר עזה, הזוועה הזאת שאין לי מילים לתאר מה לא הייתי מוכנה לעשות כדי שזה לא יקרה, כדי שהכל לא יקרה, כדי שכל השנתיים האלה לא יקרו, אבל עוד ועוד ועוד וזהו, ואז שמתי את החולצה, המקום הכי חם בגיהנום, כי אחת הסיבות שקראנו לזה, זה כשאני הייתי יוצאת לכתבות כל פעם, הייתי חוזרת ואומרת לעורכת, היום הייתי במקום הכי חם בגיהנום. וזה היה, רונה, כשהלכתי לסקר מחוסרי דיור.
חמוד.
בשכונות בתל... לא, זה המקום הכי... טובחים פה תינוקות בשני הצדדים, אלוהים, אם היינו יודעים לאן זה הולך כל זה.
אז מה? אם היינו יודעים, אז מה?
אין לי מושג, היינו עושים אותו דבר בדיוק.
בדיוק.
אני חושבת שזה, את יודעת מה, אני מחפשת נחמה, אפשר למצוא בזה נחמה, בזה שעשינו את הדבר הנכון. את יודעת, יש לי הרבה מחשבות. אני לא יודעת אם אני סוטה מהנושא או לא, אבל אני אגיד לך. יש לי הרבה מחשבות מאז השבוע 7 באוקטובר, אם הייתי יודעת, כי כאילו המקום קם, בעצם, ורצינו גם על זה לדבר, הוא קם על אג'נדה חברתית. הרעיון היה אחרי הקיץ של 2011, אחרי המחאה של קיץ 2011, שבעיניי זה נקודה ציון סופר חשובה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אם לא אחת החשובות שבהן, אם לא החשובה, לא החשובה, אבל בסדר, הקימו את המדינה גם, עשו פה עוד כמה דברים. אבל אחרי זה הבנתי, עבדתי אז בידיעות אחרונות, שאין שום קורלציה בין הצורך של העם למה שהעיתונות והתקשורת רוצות. זאת אומרת, המחאה הייתה מאוד אותנטית. אפשר להגיד שלא הצליחה, אפשר להגיד הכל, אני חושבת שהיא כן הצליחה. אני חושבת שהמאבקים שאנחנו רואים היום בקיץ 25 נגד המלחמה ובעד החטופים ולפני זה נגד ההפיכה המשטרית ולפני זה על העמדה לדין של זה בכיכר גורן ובלפור וזה וכל אלה, הכל נולד מהקיץ של 2011. לפני זה לא היה כלום, היו כמה מאבקים ספורדיים, מאז יש מאבק אחד גדול ואותם אנשים מובילים אותו, ואני מוכנה לחתום על זה בדמי שמה שהתחיל ב-2011 בזכות זה את ואני נוכל אולי פעם לשאת את פרצופנו בעולם, כי אנחנו נאבקים כל השנים האלה. גם אם לא כל יום וכל רגע, לא כולם יכולים. ברור שכשיש לך בן משפחה חטוף, את תהיי ברחובות בלי סוף, כי אין לך משהו לעשות בבית. אבל אנחנו חלק במאבק הזה, והמאבק הוא, ובסופו של דבר, כל המאבקים הם מאבק אחד, יש גם ציטוט כזה. כן, שאני חושבת מאז הרבה, כי המקום נוסד בתור כלי תקשורת חברתי, והתפיסה שלי הייתה שאם נהפוך את הפירמידה ונפסיק להתעסק בבולשיט שהשלטון רוצה שנתעסק בו, שזה הפוליטיקה הקטנה וכל הזמן לחיות על חרבנו והמלחמה והאיום באיראן ותה-תה-תה-תה, נצליח להפוך את הפירמידה ונתייחס לבעיות החברתיות, למה שנוגע לחיים של כולנו, לעבודה, לרווחה, לשאלות של הגירה, לשאלות של זהות. נטפל במה שבעיניי הוא השסע הראשון של החברה הישראלית, לפני הסכסוך, וזה הנושא הדתי, המזרחי אשכנזי. Okay. ניגע בזה, ניגע בכל האוכלוסיות המוחלשות. זה היה המקום, נטפל במה שקשור באמת לחיים של אנשים, הכל בסוף יסתדר. וטעיתי.
כן.
טעות מרה, וטעות שגם לא תתקן את עצמה בכל עוד אני חיה, ואני בספק אם גם הילדות שלי יראו את התיקון של זה. אז אני חושבת שהתפקיד...
וגם אני אשמח לשמוע שתגידי לי, איך הגעת לנושא המתוק הזה של כל ה...
כן. תראי, זה נושא באמת לא not fun at all, אבל לא, תראי, איך הגעתי, אני באמת חושבת ש... זה, לא יודע, זה פשוט חלק ממני. מאז שאני זוכרת את עצמי בגיל 6 וכילדה וכנערה, אני רואה דברים שלא כיף לראות אותם. זה קבצנים ברחוב, נשים בזנות שנחשפתי לזה בגיל יותר מבוגר. פשוט ראיתי ונכנסתי לחדר בוכה ולא יצאתי משם איזה יומיים או שלושה. וכאילו... לא יודעת למה, יש לי את המתנה המאוד מפוקפקת הזאת של לראות את הדברים הקשים של החיים. אני מרגישה מאוד פריבילגית בעולם הזה, ואני לא יודעת, אני לא מרגישה שלי זכות גם להתעלם ממי שאינם פריבילגים כמוני, שזה רוב העולם. העניין של הגירה ובית נורא נורא עניין אותי גם משהו, אני חושבת שזה באמת עניינים מול פסיכולוגיים, גם רגשיים והכל, תמיד... השאלה המרכזית שאלתי אנשים שנים רבות הייתה, איפה הבית שלך, שלך, לאן אתה שייך? אז התחיל מזה, ואז נושא של עבודה, ונושא של אבטלה, ואנשים עם מוגבלויות גם נכנס מתישהו. וזהו, לא ידעתי שאני העיתונאית, אבל אני חושבת שמגיל צעיר, אני חושבת שהעיתונות עזרה לי לבסט את כל הטוב הזה, לא טוב, למקום שבו אני יכולה גם לראות, גם לספר את הסיפור, גם לתווך אותו החוצה, וגם כמו שאני אומרת היום לתלמידים שלי, ולא עד הסוף לצערי מאמינה בזה כרגע, לשפוך אור לפינות האפלות של הקיום שלנו, ודרך זה לעשות שינוי, דרך החשיפה של זה. אז שוב, להגיד שאני כרגע חושבת שזה עובד וזה מדהים וזה, לא, 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 לא כרגע, אבל... אבל לא יודעת, אני באמת חושבת שזה נתן מזור לנפשי להתעסק עם זה, למרות שהיו תקופות שזה גם היה מאוד מאוד קשה. ו...
רגע, אז באמת אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת שתפקידה של התקשורת בעיצוב השיח הציבורי הזה סביב זכויות מודרות? כי את מאוד מתעסקת בזה, באנשים מוגבלות, בעובדים זרים, במאגרים, ב... כאילו זה...
נכון.
איפה את חושבת שהתקשורת הבאמת הממוסדת, איפה את חושבת שהיא נכשלת?
נכשלת משחר היווסדה.
בבקשה.
אוקיי. אז במשך עשרות שנים, העיתונות הישראלית, בעיקר העיתונות הכתובה זה היה, אז אבל עכשיו זה אותו דבר עם הטלוויזיה, היא מובלת, היא בבעלות פרטית, היא מובלת על ידי בעלי הון. שזה פשוט לא באינטרס שלהם, הם מספרים לך כל מיני סיפור, זה לא מעניין, ומסעות למסדרות, ואנשים לא רוצים, ואנשים זה, ובסוף הסיפור שמספרים לך, זה סיפור של בעלי כוח והון, או שמתחנפים לשלטון, או לבעלי ההון, או שזה כבר אין שום דרך להפריד בין השניים, וזה דברים שראיתי, למשל שעבדתי בידיעות אחרונות, עוד שנים לפני שנחשפה פרשת ביבי נוני, חמודים, כן, השני הצבלבים החמודים נושכים אותנו בתחת. מזכיר לי שהלכתי לעשות פרזנטציה לתלמידים בגימנסיה, ואמרתי להם בסוף שהעיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, כי היה לי עיתון שעשיתי בבית ספר היסודי של הבנות שלי ונקרא כלבלב שמירה, אז הזכרתי אותו, הוא חמוד, הוא כמו ביבי ונוני, והוא גם משחק איתם בערוגה, בארגז חול, פינוקי ביבי נוני והכלבלב שמירה. אז אמרתי שהעיתונות היא כלב שמירה של הדמוקרטיה, ואז ניגש אליי אחד המורים האחרים, ואמר לי, תראה, העיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, כשיש דמוקרטיה. אבל מה קורה כשאין דמוקרטיה במשטרים אחרים? ואמר, שם היא כלב התקיפה של השלטון, נגד העם, כן? מפחיד, אוקיי, אז נשאלת השאלה, איפה העיתונות הישראלית? ובהרבה מובנים מבין לבין, בטוח במובן הכלכלי-חברתי, לאורך עשרות שנים, שוב, עד תחילת שנות ה-2000, כשאני התחלתי לכתוב על הנושאים האלה, יש ניצנים ראשונים, עד 2011, שנייה בונטון לדבר על נושאים חברתיים, זה פשוט לא מעניין אותה. תמיד יש, עוד איזה פוליטיקאי אמר ככה, ועוד אחד אמר ככה, ועוד איזה. אז גם זה שיח שמעודד את ההקצנה, שגם עכשיו אנחנו רואים את הפירות המחרידים שלה במציאות של היום, שבאמת קשה לראות לפתרון, קשה לראות שם פתרון. אבל החוסר, אפילו לא הסתה נגד אוכלוסיות מוחלשות, זה פשוט חוסר עניין מוחלט. במישהו עני, או חלש, או מאגר, הם מודרים מכל בחינה אפשרית מהתקשורת וממרכז תשומת הלב ומרכז העניין. ואני כן חושבת שב-20 ומשהו שנה האחרונות אנחנו כן רואים איזושהי התקרבות, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי, כי העניין הוא לא אמיתי. העניין הוא באמת, בסופו של דבר מי שמעניין את בעלי הכוח ורוב המולים, ובעלי תחנות השידור הם בעלי כוח, זה בעלי כוח כמותם. זה לא האנשים הרגילים והבעיות שלהם. ובאמת חשבתי שהתפקיד שלנו, בין היתר במקום אחרם בגיהנום, הוא לשנות את הדבר הזה, הוא להביא את הסיפור הזה למרכז העניינים. ואז הם הביאו עוד מלחמה.
חכי, איך את רואה את ההצטלבות בין דיכוי חברתי לדיכוי מיני? בבקשה.
וואו. תגידי את.
לא, כי אני באמת...
מה זה דיכוי מיני? תסבירי לנו, דיכוי חברתי אני יודעת מה זה, מה זה דיכוי מיני?
את יודעת, דיכוי מיני, אני חושבת שזה משטור של האישה, אני חושבת שזה... אני חושבת שזה... ואת כל השרים המאוד מאוד 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 לא מכובדים שלנו, שקוראים כל מיני קריאות כאלה בעד, את יודעת, אני עוד פעם, אני דתל"שית, I've been there, כאילו כל ה... כל השיט הזה של כבודה של בת מלך פנימה, וכאילו כל הדברים האלה שבאמת באיזשהו מקום נועדים כדי
כן, אבל אני אגיד לך, אני חושב שעשיתי כל כך הרבה טעויות בחיים, באמת, ממש, לא, 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 ברמה האישית, לא, ברמה האישית, אני חושב שלא עשיתי טעויות בכלל, כלל וכלל, כל טעות שעשיתי התבררה כאחלה. אבל בעניין של תפיסת עולם, למשל חשבתי באמת שאנשים החולי נפש והמזעזעים האלה לא השפיעו לחיים שלנו. ביג מיסטייק. באמת חשבתי, באמת, באמת, אמרתי, טוב, הם כאילו, כן, חשבתי שהדמוקרטיה הישראלית חזקה, ואולי איזושהי אמונה בליברליזם, שכרגע אני מסתכלת עליו ואומרת, אלוהים, מה? את יודעת, אני חייבתי שהתפקיד שלי, כעיתונאית, ושוב, כאדם ביקורתי, שחייב, זה לנגח את הליברליזם. את יודעת עם איזה אנשים, אני מוצאת את עצמי היום, בת ברית, מפגינה בהפגנות, אנשים שלפני 20 שנה, היית אומרת לי, שאני מדבר איתם, לא הייתי מאמינה. באמת, אני רואה אנשים כמו חלוץ ואולמרט, הם, זה הרעים, זה לא יכול להיות, הם מהצד שלנו. כאילו, את יודעת, אנחנו, זה, באמת, לאן הגענו, לאן הגעתי שזה כל ה... אז אני לא חשבתי, אני לא חשבתי שהמיעוט של המתנחלים, שאף פעם לא אהבתי את האג'נדה שלהם, אבל שהם יצליחו להשתלט על השלטון ולהזיק למקום שאנחנו חיים בו בצורה שהם זה. ואותו דבר אני חושבת על האנשים החשוכים והמרושעים האלה. לא חשבתי שהם יכולים, ועדיין יש בי משהו שאומר, אני לא ממושטרת, אני, את יודעת, אני חיה את החיים שלי, הילדות שלי מסתובבות עם, עם החזיות המוזרות האלה, ספק בגד, ספק מה זה. לא, כל מיני, כזה, אמרתי לך, לא הילדות שלי, כמובן, הילדות אחרות, עם הכפלים בחוץ, וזה של עיר הזאת, כן, לא. אני רק שומעת, אמא, עשית לנו בדי שיימינג בפודקאסט, אלוהים. מזל שהם אף פעם לא מקשיבות לשום דבר שאני מתראיינת אליו. לא דיברתי עליכן. אבל אני לא מרגישה, אני תקשיבי, אבל הילדות שלי לומדות בגימנסיה, ואני שם מלמדת בגימנסיה, וזה באמת אי של חופש ודמוקרטיה. ואולי צריך להבין שאנחנו על אי. באי שלי אני מרגישה בסדר גמור, אני לא מרגישה ממושטרת.
כמו המשפט הידוע לעייפה, שאני שואלת בן אדם מה שלומך, בבית בסדר, אבל המדינה במצב נורא. כי זה אנשים כבר לא נעים להם להגיד שהם מרגישים בסדר. כי במיקרו קוסמו זה כל בסדר, אבל במקרו זה מזעזע וזה.
תראי, אני חושבת שהשאלה, אחת השאלות היא, מתי ההפרדה הזאת תתמוסס לגמרי? זה מאוד קרוב. כאילו, תקשיבי, אני גם מרגישה שבפרטי עזבתי את המקום לפני שנה בעצם, ואני מתחילה. עזבתי, קודם כל העברתי את הבעלות לפני שנתיים ומשהו, ואז המשכתי לכתוב, ואז רציתי להפסיק לכתוב, ואז הגיע 7 באוקטובר, במשך כמה חודשים כתבתי פול טיים, עבדתי, עשיתי, מילאתי את הייעוד שלי, את המטרה שלי והכל, ואז עוד פעם זה התחיל כזה לחרטט, לקרטע כזה, לא לחרטט, לקרטע, והרגשתי שזהו, שאני צריכה, אני צריכה לשחרר כבר את הדבר הזה, אני פשוט צריכה לשחרר והלכת לראות מה אני רוצה לעשות, ודור, דור זומר, האורך של המקום, הוא אמר לי, אני ממש עצוב שאת עוזבת. סוף סוף מישהו היה עצוב שאני עוזבת. כל השנים הוא רק עצו להיפטר ממני. סוף סוף הגיע בן אדם שהיה עצוב שאני עוזבת. אבל... ככה הוא אמר לפחות. לא, אני רואה. לא נראה עצוב, אבל... ואבל, אם את הולכת, תחזרי כשאת יודעת שאת רוצה. אל עכשיו תחזרי כי יקרה משהו. אמרת, אבל יקרה, תכף יהיה מלחמה, וזה אומר לי כל הזמן, בסדר, די, יש כל הזמן מלחמה, יש מלחמה. תלכי, תחזרי כשתרצי, והלכתי, ואחרי שנה גיליתי שאני רוצה להיות מורה בתיכון, ואני בכלל לא רוצה לחזור. כן. כתבתי 2 טורים, אחד על הפרידה שלי, ואחד על מוזיאון ההגירה שהייתי בו ברוטרדם, ושלחתי לך אותו. פשוט כי הייתי שם, וזהו, ואני כרגע לא רוצה לחזור, אני ממש מרגישה שנגמרו מילותיי, ואני צריכה רגע להתרכז במשהו אחר, והתחושה של להיות מורה בתיכון היא נהדרת. אז אני חושבת, חוזרת שוב לפער בין האישי והציבורי. אז באישי, אני מקצועית ממש מרגישה שאני בתחילתה של דרך שמאוד מסעירה ומרתקת. כן, מהמאמין. את יודעת, עכשיו אני חושבת על זה. אבא שלי, הייתי די בעייתית בבית ספר. בואי נתחיל ככה.
שוקינג, לא הייתי מאמינה.
לא הייתי מאמינה, בסדר. הייתי ממש בעייתית. לא עושה בלגנים אפילו, פשוט הייתי בדיכאון ולא משתפת פעול, משהו באמת מזעזע, אם הייתי תלמידה שלי, אני לא יודע מה הייתי עושה. ואין לי, בכל שיש לי תעודת בגרות, השלמתי אותה בסוף שכבר הייתי עיתונאית, אין לי תואר ראשון ולא תואר שני, אני אפילו לא יכולה לעשות הסבה מקצועית לתעודת תורה, אם אני רוצה, כי אין לי ממה. אין להם כן עושים הסבה מתעודת בגרות, אני לא חושבת שהם עושים. אז הייתי, וסבלתי בבית ספר, סבלתי, למדתי באוסטרובסקי רעננה, סניתי אותו. סניתי את הבית ספר, ובמסיבת סיום, או בעצם כל השנה האחרונה, אבא שלי שבאמת סבל סבל מר מההתנהלות שלי, היה אומר לי, את תראי, את עוד תתגעגעי לבית ספר. הייתי אומרת לו, בסדר, זה עבר, נגמר בית ספר, לפני כמה 35 שנה כבר, 36 תכף. יום אחד בחיים שלי, לא הגבתי עליו אחרת ממה שתסתכלי על הפרצוף לי עכשיו, תגידי אוסטרובסקי רעננה.
אוסטרובסקי רעננה.
זה הגעגוע, זה רמת הגעגוע, מצד אחד. ומצד שני, אני פתאום מסתובבת בתיכון, בחדר המורים, במקומות שהכי מפרידים אותי וזה, ואני אפה. אז אולי הוא צדק בכל זאת. אבל, אז אני חוזרת לאישי. הילדות שלי סבבה. חמודות ומוצלחות, ויש לי דירה עם ארון בגדים מהיפים והמרשימים, גם הדירה מאוד יפה, שפצתי דירה, ואני בזוגיות, ואני אוהבת, וכאילו הכל...
לא שמעתי.
אמרתי שמותר לי ללחוש, מילה אחת.
פתאום עכשיו
נזכרת. וכאילו החיים באמת היו יכולים להיות אחלה, אבל זוועה שלא תאמן, את יודעת, אני פעמים אומרת, סליחה, אסור להשוות, אבל בטח גם היו גרמנים ב-35, ישבו ואמרו, טוב, החיים שלי, אבל החיים שלי אחלה, תראה, יש את העניין הזה עם ההוא שעושה בלגן, רואים משהו שם, יש אשן, יש הפצצות, אבל בסוף אנחנו חיים את החיים שלנו, ואני מתה מפחד שזה המצב שלנו. ולמה יש לי לפחד? כי זה פשוט, זה כנראה המצב שלנו.
כן. תת היום כתבתי באיזה, מישהו, זה נשמור אותי, מישהו כתב איזה פוסט שהוא היה, שהמשטרה באה לעצור אותו בלילה, כי הוא עשה, כי האשימו אותו שהוא כתב פוסט. עכשיו אולי משמור פוסטים שאני כותבת, אולי אני צריכה להיות יותר זהירה, כי כנראה שאני חיה במדינה עם צנזורה. ואז כתבתי שאני חיה במדינה כפסע. מפשיזם. ואז אנשים כתבו לי חמודה, למה כפסע?
למה כפסע, נכון. אבל לא, אבל אני חושב שאנחנו כפסע. מתי לא נהיה כפסע? אם המערכת בחירות הזאת לא תתנהל, ברגע שיהיה עניין של לא לקיים החלטה של בגץ, יש עדיין כמה ציוני דרך שצריך לעבור בשביל שזה יהיה סופית, אבל המסלול מאוד, הימים האחרונים, תקשיב, תקיפה בעזה, הסיפור עם ספרטה. זה מה זה? מה זה? זה, ואת מבינה? ואנחנו יושבות לנו כאן ומשדרות מהמטבח בדירה המתוקה שלך. לא יודעת כמה זמן זה, לא יודעת. אז מתי העניין שבפרטי הכל בסדר ובחוץ הכל זוועה מתחיל איזה דיפוזיה?
עכשיו, תת, אני מודה שאני מפחדת בתור נכה שחיה במדינת רווחה. מה איזה חרוז? את יודעת, אני לא יודעת עד מתי תהיה פה רווחה שתדאג לי. ואני יודעת, מקבלת קצבת נכות נאה, כי אני באמת עם נכות קשה. אבל כאילו, עד מתי תהיה פה מערכת בריאות כמו שהיום יש מערכת בריאות שאני יכולה לסמוך עליה, האם זה תמיד יהיה ככה? או מה קורה פה? כאילו, מה העתיד? ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. מה את חושבת על העתיד?
לא.
מה יהיה פה?
אני לא יודעת. למה אני?
את, בבקשה.
למה אני? תקשיבי, אני נורא דואגת. אני באמת, באמת, תקשיבי, אני באדם הכי אופטימי. אחי. מי מקים עיתון, כלי תקשורת עצמאי, ב-2013, שהכל קורס והכל כבר נראה מחורבן, שום דבר לא היה נראה טוב, נשבעת לך. עכשיו, בדיעבד, היינו בגן עדן, בחלום. אני רוצה להגיד לך על זה משהו, ואז אני אענה לך, אולי זה יעזור, אולי זה יקדם אותי. אני נורא אוהבת ללכת למסיבות. כן, מסיבות, בעיקר טרנס בשנים האחרונות, עם הבן זוג שלי, אבל לפני זה יותר מועדונים וטכנו. ממש אוהבת.
וזה כאילו נובה כזה.
כן, כן. ואחרי הנובה, שהיה שוק גם נהרג שם בין היתר לאור אברמוב, שהוא הבן של דרוויש, דוד אברמוב, הדי-ג'יי, שהוא חבר מאוד מאוד טוב של הבן זוג שלי. אנחנו... הוא הדי-ג'יי מבטיח לעתיד, שהלך לבלות בנובה, ואני זוכרת, קודם כל הייתי בשוק, אז כל הזמן שאלתי את כולם, רגע, אבל זה מסיבה שהיינו יכולים להיות בה, כאילו זה גם... הם לא, כאילו יכולנו, אבל פחות סביר, כי הם באמת יותר צעירים, אנחנו הולכים לפסטיבלים של יותר מבוגרים. ואני זוכרת את התחושה, לא הלכנו, חזרנו למסיבות אחרי כמה זמן, אבל את התחושה שרקדנו, שהאדמה שרקדנו עליה כבר בערה, שכאילו לא ידע, איך לא ידענו, איך הלכנו למסיבות וידענו שיש כיבוש ויש שחיתות והכל הולך למקום רע ומזוודות כסף וכל הדברים האלה, הם היו, הם דוברו, הם נאמרו בעניין, חלק מהם אפילו העיתונות לשם שינוי עשתה את העבודה שלה, לא כמו שצריך. אגב, אני במקום רוב העיתונאים הצבאיים גם הייתי קצת יושבת עושה איזה חשבון נפש לפני שאני ממשיכה לסקר, כאילו לא קרה שום דבר, כי כן, זה גם היה התפקיד שלכם, כלבי השמירה, להגיד, כן, או שנדע, אבל באמת התחושה שרקדנו על אדמה דקה-דקה, ושכל הזמן מתחתיה משהו בער, חמאס במקרה הזה, כן, אלפי רוצחים פסיכיים, שיום אחד נכנסו לכאן ועשו מה שהם עשו, מדברת כאילו הכי, הכי ליטרלי. אז התחושה הזאת היא מאוד 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 מערערת. זאת אומרת, זה לא רק מה שקרה עכשיו, זה ההבנה שזה קרה בעצם הרבה לפני שזה קרה. האנשים שנכנסו בשבעה באוקטובר ורצחו, הם היו שם. והתצפיתניות לצורך העניין במוצב נחל עוז, שאני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להמליץ על הפודקאסט המדהים של קרן נויבך, שעכשיו עולה עונה שנייה שלו, תחקיר על נחל עוז, שקרן נויבך היא גם חברה וגם... לא יודעת, עיתונאית באמת, לא יודעת להגיד מספר אחת, אבל טופ 3 בארץ.
כן, שמעתי על הפודקאסט הזה.
יו, זה מאסטרפיס, שמעתי השבוע את הפרק הראשון מהעונה השנייה, עם ראיון ארוך עם לירי אלבג. אז הכל היה שם, זאת אומרת, התצפיתניות האלה, הרצח המטורף, היה, זה היה כתוב, זה כבר היה, זה היה מתוכנן, זה היה... ולא ידענו, וזה משגע את השכל, וזה מעורר, אני יכולה להבין, אתה יודע, רמת החרדה והפוסט טראומה, לא רק של חיילים שנפגעו ועברו דבר, כולנו בפוסט טראומה, כי זה חלק מהעניין, זה שהכל היה שם, ולא ידענו. ויש לי תקווה, בגלל שכמו שאמרתי, בנאום אופטימי, יש לי תקווה שיש עכשיו איזה נס, שגם עליו אנחנו לא יודעות.
או, באמת.
יש לי תקווה, זכותי לתקווה. אני לא יודע מה הוא, אם הייתי יודעת, הייתי מספרת. היה לי כותרת. הייתי נותנת אותה למקום הכי חם. מה הנס? שהממשלה החולנית הזאת תתפרק. שמישהו שם יבין, זה מדהים אותי לראות את נתניהו, הוא יושב שם, וזה לא עובר, תקשיבי. בגין הלך הביתה גמור, אובדני, על כל כך הרבה פחות. אני בטוחה שגם שרון, שזה לא בן אדם שלא, בשום צורה לא התחברתי אליו ולא זה. אתה לא יודעת, כאילו המנהיגות הזאת, ההנהגה הזאת, זה לא מנהיגות, זה ההנהגה, היא תתפרק איכשהו ברגע. כאילו יש לי הרגשה שברגע שהוא יזוז מאיזושהי סיבה, כל זה יתפרק כמו מגדל קלפים, ונחזור למשהו שאגב, אף פעם לא הייתי מבסוטית, גם הייתי עיתונאית, גם כשרבין היה ראש ממשלה, ולא הייתי מבסוטית, הייתי כתבת חברתית, והתלוננתי נגד כל משטר וכל שלטון, ואני אשמח לחזור ולהתלונן על משטרים שפויים, אבל זה לא המצב שלנו כרגע.
הפחד של החיים שלי, שאנחנו נתגעגע לביבי,
אני לא מאמינה שזה...
מי יודע מה יהיה אחר כך, זה רק הולך ומתדרדר.
מה, שראש...
אופטימיות.
אני חושבת שזה מגדל קלפים שבנוי על רגליים מאוד מאוד לא יציבות. אני כן מאמינה בדמוקרטיה הישראלית, שיש בה כוחות. ותראי, למשל הרמטכ"ל, הוא הובא כמינוי של נתניהו, נכון? והיה מחשבה שזה, ואת רואה ש... כאילו, יש אנשים שהממלכתיות, זה לא נכון על מפכלי משטרה, למשל, למרות שהנה, תראי, כל האקסים פתאום יצאו, גם הם חשבנו שהם מפכלים מושחתים וגרועים, ופתאום הם לוחמי צדק. יש משהו בממלכתיות שלפעמים מתקן אנשים, ובגלל זה אני אומרת לך שאני מוכנה עכשיו לעמוד ולהקשיב בהפגנות, ולעמוד שכם אל שכם עם אנשים, שכמי שאני, סוציאל דמוקרטית לוחמת, מתנגדת שלטון באופן כללי וביקורתית, וזה לא הייתי חושבת שאני אעמוד איתם. שלטון באופן כללי, כן. אני אומרת את זה, אני חושבת על ברק כהן, כפרה עליו האח. כן, שלטון, אנחנו אומרים להיות ביקורתיים כלפי השלטון, בשביל זה הגענו. אבל כרגע זה לא המצב. זה כאילו זה...
כן, לא, וזה באמת זה... אבל אני לא מבינה מה קורה פה. באמת שאני לא מבינה מה קורה פה. ואת יודעת, כל מיני דיבורים על... וקודם כל אני בטוחה שאני צודקת. אני יודעת שאני צודקת. חד משמעית אני צודקת ואני בצד שלא צודקת.
ברור לי שאת צודקת, כן. ברור שאת צודקת.
תודה רבה. אבל מפתיע אותי לראות שיש אנשים שחושבים אחרת ממני. אבל באמת, אגב, התקשורת המטומטמת. אז למשל, בוא נדבר על פאר היצירה, ערוץ 14. שזה כאילו באמת, את יודעת, אח שלי, שהוא לא בן אדם מטומטם בכלל, אבל הוא גם בן אדם דתי. והוא אומר לי, ערוץ הזה סוף סוף, יש לחברים שלי ערוץ שמרגישים בו, שסוף סוף יש להם, כאילו יש להם פה שם. עכשיו הערוץ הזה, אני חושבת שזה כן חשוב לראות אותו מדי פעם, רק כדי לראות את, את הרעל שהם מייצרים שם, ואת ה... ואת ה... ואת ה... ואת יודעת, וזה באמת יוצר, כאילו, את יודעת, הם פשוט לא מראים את מה שהם לא רוצים להראות, ובכך הם יוצרים מציאות. הפגנות, זה סתם בערוצים של השמאלנים האפסים האלה.
בסדר, אני יודעת שהם חושבים ככה, ואני אומרת לך שוב, אמרתי לך מקודם, אם יש נחמה, בימים אלה, היא לדבוק בדרך שלך בעיניי. זה משהו שהוא אפילו קצת מבודיזם אולי. לדעת מה הדבר הנכון, ולפעול נכון, לנסות לא להתלהם. את יודעת, יש בבודיזם את הדרך של שמונת הנתיבים, אני לא יודעת אם אני אזכור עכשיו את הכל, אבל זה באמת כוונה נכונה, ואחרי זה בא דיבור נכון, ומעשה נכון, ופרנסה נכונה. שזה נגיד אומר לא להתפרנס ממכירת נשק. והמדיטציה והכל, זאת אומרת, אני לא זוכרת כרגע את כל השמונה, גם את מצלמת אותי, זה מוציא אותי מריכוז, אני רק רוצה לצאת יפה. שמונה נתיבים, שמונה נתיבים, אני בסוף רוצה צילום יפה, עם כל הכבוד. אז אני באמת חושבת שהדבר היחיד זה לדעת מה הדבר הנכון לעשות ולהמשיך לעשות אותו. והדבר הנכון לעשות הוא להתנגד, ריזיסט, כמו זה תמיד היה. לא בשביל, וגם לא חייבים להאמין שזה יעבוד. את יודעת, אנשים לא באים להפגנות כי הם אומרים זה לא עובד. זה אני לא מבינה את העניין הזה, באמת. אל תבואי כי את רוצה ללכת להצגה. אל תבואי כי יש לך היום ערב עם הבן זוג שלך, וזה יותר חשוב לשמור על הבית כרגע, מאשר הכל טוב. אבל לא לבוא כי זה לא עובד, אז מה כן עובד? שתשב בבית עכשיו, כל הטיעונים, אין מספיק אנשים, אבל את גם לא שם, אז מה, את תצמן שלא באו מספיק אנשים שגם את לא שם? אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. אני אומרת לך שוב, אני לא הולכת לכל הפגנה, אני לא יכולה. יש לי ילדות, יש לי בית, יש דברים לעשות, אי אפשר. אני מודה לאל יום-יום שאני לא מהאנשים שחייבים להיות שם, כי יש אנשים שאין להם ברירה. יש לנו איזושהי ברירה, שוב, ענייני הפריבילגיות, יש לנו את הפריבילגיה. אבל גם את החובה המוסרית להיות לצידם בכל דרך. וזה הדבר, זה המטרה היחידה. וזה שיושבת דביל בערוץ 14 ואומר, כאילו, איפה השטויות שלהם? דברי בלע ורוע ומרמרת, והרי זה רק מרמרת גם. מה זה הפה שהם נותנים לאנשים? תקשיבי, אני לא מכירה את אח שלך, אני בטוחה שהוא אחלה בן אדם, בעצם זה שהוא אח שלך, אבל אני חושבת שהפה, הדבר היחיד שנותנים, הביטוי היחיד שערוץ 14 נותן לאנשים, ואני מכירה את האנשים האלה שנים רבות, אני כבר שומעת העיתונאים, ושיחות עם קלן ליבסקינד, יש לי כבר משנת 2000, שהוא איש שמאוד הערכתי, והכל, בסוף, האג'נדה היא נגד. היא אנטי, היא להגיד, עשו לנו, לקחו לנו, אתם ככה, אתם ככה, עכשיו בסדר, יש להם כבר הומור על זה, וואו, באמת התפתחות. קודם כל, הומור זה התפתחות, אני מעריכה את זה. אומרים שינון מגל מצחיק לפרגים, פרגנת לו על המצחיקות. לא היה איש מצחיק בצעירותו, הכרתי אותו, לא הצחיק אותי, אם לפרט עכשיו הוא נהיה מצחיק, אז אחלה. אבל אין שם שום אג'נדה, זה לא שהם יושבים שם, לא יודעת, מדברים דברי תורה. הם מדברים דברי רוע ובלע וציניות, ולא, וזה לא הדבר הנכון. וזה מאוד לא בודהיסטי מצידם. ערוץ 14 אינו בודהיסטי, אני רוצה שזאת תהיה הכותרת. ולא שאבא שלי צדק. אבא צדק, ערוץ 14 הוא לא ערוץ בודהיסטי.
תגידי, איך את מחנכת את הבנות שלך?
איך אני מחנכת? תראי, אני חייבת להגיד לך שבניגוד לזה שאני הולכת לעבוד במערכת החינוך, אני לא כזה, אני כאילו לא כזה מאמינה בחינוך אקטיבי, אני חושבת. אני באמת חייבת שפשוט חינכתי אותם בהרבה, הרבה מזה זה בביינג, מאשר בדוינג. היו ממש מעט, קודם כל אני חושבת שאני כבר לא מחנכת אותם, כי אני חושבת שהן בנות 14, 17 ו-20, ובאמת תודה לי על מה שעשיתי עד היום, אבל הקלה, כמו שאומר וטורי, זאת הקלה, הקלה היא מוצר מוגמר, ואין כבר הרבה מה לשנות. תראי, תמיד היו גבולות אצלנו, אבל שוב, אני לא יכולה להגיד שהייתי צריכה להציב גבולות וזה, ילדות טובות בסך הכל, הרבה 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 יותר מה שאני הייתי. אבל אני חושבת שגם באמת, אבל אני חושבת שגם אצלנו היו הרבה הגבלות שלהן, אני לא מגבילה אותן בכלום, חוץ מבמקומות שבהם זה, המקומות היחידים שבאמת נעמדתי על הרגליים האחוריות, היה למשל לפגוע באנשים אחרים.
כן.
זה לא. לא ששוב מדובר ברוצחות סדרתיות. אבל... עכשיו, אני אמרתי לך מקודם שאני רואה ביולי 2011 את נקודת המפנה החשובה אולי מאז קום המדינה, חוץ מבאמת כמה מלחמות שלא לא שמתי לב שעשו משהו טוב, זה משהו שכן הוא דבר טוב ונכון בעיניי, ואולי יציל אותנו פעם מהמלחמת חרפה הזאת. אבל נגיד שאני נוסעתי עם הגדולה שלי, אז אנחנו עוברות ליד זיכרון יעקב, אני אומרת לה, איה, מה קרה פה? היא אומרת לי, פה שוטרים חשמלו את יוסף סלמסה. מגיעות לקריות, אני אומרת לה, מה פה? היא אומרת לי, שוטר ירה בסלומון טקה. מה קרה בבת ים? ירו ביהודה ביאדגה. כאילו ההיסטוריה של האלימות המשטרה. היא לא יודעת אם היא חושבת ככה. ההיסטוריה של האלימות המשטרתית נגד הקהילה האתיופית היא משהו ש... זה פשוט היה בבן גם אחד הנושא מפתח של המקום, וכתבנו עליו הרבה, ואני כתבתי הרבה. אז זה, אבל קודם כל שתי הקטנות פחות, הגדולה היא מאוד פוליטית, הקטנות פחות מתעסקות בזה. אני לא לוקחת, נגיד, להפגנות את הראשונה לקחתי, כי באמת הייתה תינוקת על מנסה כזה, והייתה סיטואציה, אני לא לוקחתם להפגנות, אני לא, הם יודעות שאני, אבל אני, מה אני צריכה לקחת? הם יודעות שאני הולכת, הם יודעות שכל מוצאי שבת, אני שמה טישרט מאוהה זו אחרת, שאני לוקחת מהגדולה שיש לה את כל החולצות של ההפגנות, ועולה על אופניים ונוסעת להפגין, או שאני נוסעת לירושלים לפעמים, וזה, והם רואות את זה. ומה שנכנס, נכנס, הם יודעות, מכירות את המקום, הם מכירות את כלבלב שמירה, עיתון בית ספר שעשיתי לבית ספר להם, ששלושתן היו בו, נאלצו להיות בו. אני אביא לך, את חייבת, זה דבר מתוק להפליא. מה שתבוא אליי באמת איזה יום, נעשה סיבוב בארון בגדים ובכלבלבי שמירה, במדף של הכלבלבים.
פוליטיקה ובגדים, זה
כן, חיים. כן. אז זהו, אז הן סופגות, אבא שלהם הרבה פחות מעורב ממני בלשון המתה, כאילו התפיסות הן אותן תפיסות, אבל מאוד לא אקטיביסט בשום צורה ולא מתעסק עם זה, אז הן מקבלות גם וגם, והן בוחרות, אני באמת באמת נורא לא מתערבת, והן, תשמעי, את יודעת, יש לי תפיסות על צבא, מה אני אגיד לילדות שלי עכשיו אם להתגייס או לא להתגייס? לא אגיד. נראה לי דרישה מאוד מוגזמת מבן אדם בן 19 או 20 לממש עכשיו את האקטיביזם שלי או את ההפך או את המיליטנטיות שלי. לא, אני לא שם. הם אחלה גם, את יודעת, אני באמת לא צריכה, אני נורא סומכת עליהם. ממש, אני ממש לא צריכה גם... כאילו הגבולות שם, יש להם גבולות פנימיים, שזה משהו הכי חשוב בעיניי, אחד הדברים החשובים בעיניי לכולנו. גבולות של עצמן, גבולות של אחרים, לדעת, או להיות ככה, אבל כאילו לדעת לשמור על הגבולות של עצמן ושל אחרים.
כן. תגיד על נוער, מה את חושבת על נוער? על נוער היום, כאילו, האם הוא... תדעת, אני גם מאוד בקשר אצל הנושא של מיניות, שבאמת הנוער חשוף לכל כך במיניות, אבל היא לא מתווכת בשום צורה. כאילו, צורך אותה באופן פסיבי.
כן. שזה... כל המקום. שזה כמו שאמרתי לך על עיתונות, שכאילו אחת הסיבות שהלכתי ללמד, חוץ מהכתבות המעשיות שאני רוצה לעשות איתם, שזה באמת לספר את הסיפור שלהם דרך עיתונות, שזה אחלה דבר בעיניי, זה ללמד אותם לצרוך עיתונות. וכאן באמת, את יודעת, הם יושבים מול הטיק טוק, והם מקבלים חומרים, זה על מיניות, וזה על תקשורת. את לא יודעת מה הם מקבלים, מקבלים כמויות, וגם הם לא יודעים מה הם יעשו עם כל זה, זה אוטוסטרדה של מידע. חלקו בולשיט, חלקו אמיתי, חלקו חשוב, חלקו שטויות, חלק מצחיק. מה זה, אז אני רוצה, אני על עיתונות, אבל בעניין של מיניות, אני לא יודעת, אני לא מורה למיניות.
לא, סתם לא.
זה התפקיד שלך.
כן, לא.
אני עכשיו מתחיל להביא לי, אני גם רוצה שאני גם אערוך לך וגם אצביר לנוער על מיניות.
כן. אבל לא, אני כאילו, אני מדברת על, האם את חושבת שהנוער, הוא מסוגל לשמוע.
כן.
אני שואלת את זה כשאלה. כן. את כשאלה תם. אין לי באמת, חוץ מהאחיינים שלי, אין לי באמת קשר לנוער. והם גם לא כזה נוער כבר.
כן. אני חושבת שכן, אני חושבת שכולם, בעיקרון אני מאמינה שכולם מסוגלים לשמוע. כן, יש אוכלוסיות שפחות אני חושבת שכרגע יכול להיות לי דיאלוג איתם. חרדים שמפגינים נגד הגיוס, אם כי אגב, את עמדתי בעניין גיוס חרדים היא לא עמדה יאיר לפידית, אני חייבת לציין, אבל עדיין אני לא מרגישה שתהיה שם שפה משותפת או בסיס לדיאלוג. חייבת להודות שאני כרגע מרגישה צורה די דומה כלפי קבוצות מסוימות של מתנחלים, לא כלפי כולם, אבל קבוצות הקיצוניות. כן, ואפשר, תראה, ילדים שאני פוגשת עכשיו, זה אולי לא חוכמה, אני פוגשת ילדים שהגימנסיה, העיתון היחיד שהם ראו אי פעם בחיים, זה עיתון הארץ. הם לא יודעים שיש עיתון אחר.
הם לא פותחים ערוץ 14.
תראי, יש שם הכל. אני בטוחה שכן, אבל אלה שירימו יד ואמרו שהם מכירים עיתון, יקראו עיתון הארץ. מצד שני רוגוזין, שזה בית ספר של ילדי מאגרים, זה ממש סגירת מעגל, גם מבחינתי. והם נורא מקשיבים, כן, הם כולם מאוד מקשיבים. אני ממש מרגישה שאני צריכה להתאמץ יותר, הרבה יותר ממה שחשבתי בשביל להיות מורה מספיק טובה בשבילם. חשבתי שאני אבוא בקלות, כמו שפעם הייתי עושה הרצאות, באה רושמת כמה נקודות, הקהל שלי, לא ולא. אני זאת שצריכה להתאמץ ולהיות טובה. פשוט אני, וואו, הם מקשיבים והם אחלה, תתאמצי יותר, ביץ'. גם איתך, הכי כיף.
אל תגלי פה, מאחורי קלעים.
יש לך את המכשיר הריחה בידיים שלך, המספריים אצלם.
אבל הייתי רוצה שבאמת כזה, תדעת לקראת הגמירה, שתתני לי איזה משהו כזה, לא יודעת.
טיפ על מיניות. מה את יכולה לרצות?
למשל.
מה, מה רצית? רגע, לא.
לא, באמת, אם בא לך לתת כזה איזה המלצה על סתם, על משהו טוב, משהו טוב, שוקולד טוב, ספר טוב, סרט טוב, תנוחה טובה, קעקוע טוב, מקעקע טוב.
יש לי הכל, את כל מה שאמרת, all of the above. וואי, הייתי באירוע מדהים ביום ראשון, שנקרא בין התדרים, בסוזן דלל, אבל אין לי מה להמליץ על זה, כי זה היה כבר. זה שיתוף של דיגיטל עם סול תרפי, וזה שילוב של מוזיקה, עם מחלקים כאלה כיסוי עיניים בכניסה, ושוכבים על מזרונים, לא, את היית אפה שם, והמוזיקאים הכי טובים, היינו ב-Red Access, ויונתן דסקל מערך את שלומי שבן, אני שולחת לך אחר כך, את מכירה את יונתן דסקל?
מכירת השם.
יו, כאילו פסנתר, קלידים, אלקטרוני, מושלם, היה חוויה מרוממת נפש, והסול תרפי הזה זה ממש משהו מגניב, זה כאילו מדיטציה עם מוזיקה אלקטרונית. אז יש מלא, זה דווקא יש. הפסטיבל הספציפי, אני מקווה שהוא יחזור, כי זה היה חוויה מטורפת, ומלא אנשים, ונורא יפה גם וזה.
אני הייתי פעם בדבר כזה, ואז, אתה יודע, כל
לא יכולה.
אז אני עומדת כמו איזה מטומטמת.
את יכולה לעמוד, למי אכפת מה? כולם עיניים עצומות.
נכון. אבל לי זה נוח לעמוד, אין לי בעיה.
נו, אז יופי, אם לא נוח לך לשכב.
תקשיבי,
אני דיברתי על זה עם הפסיכולוגית שלי, המטפלת שלי, אמרתי לה, ותקשיבי, ואז נשכבתי, ואז התחיל לרוץ לי, ראיתי איזה מישהי, והתחלתי וזה, ואז אמרתי את מי, למה רק את? עכשיו, כולם פה תסתכלי מסביב, כולם פה בנירוונה ונהני מכל רגע, ורק את הראש של החרץ עכשיו על 150 כמש, למה ראיתי את זאת, ומה היא תגיד, ומה אני אגיד וזה, ואמר לי, נו, את יודעת הרי שכולם ככה. מה את רואה? בן אדם שוכב, מה את יודעת מה רץ לו בראש? אז כולנו ככה. צריך לזכור את זה.
יפה,
היה ממש מקסים.
זה משפט נהדר, לגמור איתו.
יופי. אבל אנחנו נציל את המקום הזה שאנחנו חיים בו, רק אנחנו. כמה שאנחנו דפוקים בסוף.
יאללה, אמן.
רונה, היה מהמם. איזה כיף.
תודה רבה. יאללה, ביי.
שוקולד. ביי.